כן. אז ניתן לאנשים הזדמנות קצת להיחשף לספר המדהים והמיוחד הזה, שכותבו ומחוללו הוא הרב נפתלי הרץ וייזל, שחי לפני כ-213 שנה בהמבורג, בתקופה של, הייתי אומר, פרוץ ההשכלה, מה שקרוי, השכלה, תקופה לא פשוטה, תקופה של התבוללות, תקופה של התעמאות, כן, בתרבויות הגויים, כן, בעיקר בטבורה של ההשכלה, שזה היה גרמניה של אז, שהייתה נושאת הדגל, כן, של ההשכלה, המדעים, וכן הלאה. וזו הייתה שעה קשה לעם ישראל, שעה קשה לעם ישראל. באופן כללי, בתוך עם ישראל קמו שלוש, או באו לידי ביטוי, ההתייחסות להשכלה באה לידי ביטוי בשלוש אופנים. אופן אחד הוא האופן האורתודוקסי, חזק, שלא היה לו לא שיח ולא שיג עם ההשכלה, אדרבה, בזלה, לחמבה, גידף וחרף. היה את הזרם הקיצוני השני, שקיבל בברכה את ההשכלה, ומצא בזה הזדמנות להיפטר מעול תורה ומצוות, שבלאו הכי אותם אנשים לא מצאו מסילות בלבבם, כן, ביחס למצוות ולתורה, מכל מיני סיבות כאלה ואחרות, סיבות שתלויות בם, לא בתורה כמובן. זו התגובה הקיצונית השנייה, והתגובה האמצעית, שהיו שותפים לה מגדולי ישראל אגב, היותר נודע זה הרש"ר הירש, שאת ספריו אנחנו לומדים, שאין מי שלמעשה ערער על גישתו, או על הניסיון שלו, הניסיון המקורי, או השיטה המקורית שלו להתמודד עם ההשכלה, אין מי שמערער על כך, כן? מקובל על ידי כל גדולי ישראל, שזו שיטה שבעצם, הייתי אומר, של דרך ארץ קודמת לתורה. לראות החלקים הטובים של ההשכלה בעצם כדרך ארץ שקודמת לתורה. לאמץ כלים, דרכים, תכנים חיוביים ששייכים לדרך ארץ, תשובה גופנית, תשובה טבעית נפשית. לקחת החלקים הבריאים שבהשכלה, את גרעין האמת, נקרא לזה כך, ולצרף אותם לתורה. זה היה רש"ר הירש. בנקודה הזו אנחנו מתמקדים ברב נפתלי הרץ וייזל, יש בראשי תיבות, הרן הוא, לא קל להגיד את זה, אבל הרן הוא, הרב נפתלי הרץ וייזל. בקטע הזה הוא נכנס, הוא פועל בתקופתו של הרש"ר הירש, כן? יש ביניהם הסכמות רחבות, אני לא יודע עד כמה הם נועדו יחדיו, עד כמה הם תאמו את פעולותיהם, נראה שלא, לפחות לא ראיתי לזה זכר לעת עתה, אבל הוא פועל מתוך אותם הכוונות של רש"ר הירש. כותב ספרים שעניינם זה ליצור את השילוב המיוחל, כן, בין החלקים הטובים שבתרבויות הגויים, כן, מתוך הראייה של הצרה הגדולה של פרוץ ההשכלה, מתוך ההכרח הגדול לתת מענה יהודי עמוק, כן, פנימי, לא מתוך ותרנות, לא מתוך ותרנות, כן? במקרה הטוב היינו אומרים מתוך סבלנות, אבל לא מתוך ותרנות, חס שלום. כן? סבלנות, אם מבינים את המילה היטב, מה זה סבלנות, אז אין לי שום בעיה לנקוט בביטוי סבלנות. כן? איך אומר הרב קוק באורות התשובה במוסר אביך? הסבלנות חמושה היא באמונה גדולה מאוד. סבלנות מכרת היא שאין מקום פנוי מאור אלוקי. במובן הזה, זה אכן סבלנות. כן? רבי נפתלי הרץ וייזל רואה את האור האלוקי שיש בתוך תרבויות הגויים, והוא יוצא לגייר את הניצוצות האלה. בדרכו הוא פוגש לוחמים נועזים ועזים מבין חכמי ישראל. אגב, הם לא היו רבים. מי שבעצם מסר עליו מלחמה ביותר, כן, בתקופתו זה היה פחד להגיד את השם הזה אפילו, מפחיד, שאגת אריה, כן, הנודע ביהודה, כן, הנודע ביהודה, הרב לונדוי, כן, גדול וענק באותה תקופה, רק להזכיר את שמו, פחד פחדים, והוא יצא לחלוק על רבי נפתלי הרץ וייזל מתוך המחשבה שהוא מתיר לעצמו יותר מדי. מתיר לעצמו יותר מדי, ומי יודע לאן הדברים יגיעו, והוא כותב דברים מאוד קשים כנגדו. כמובן לא בא לשפוט, חס ושלום, שלא יהיה חס ושלום איזשהו צלצילה של מחשבה אנחנו הקטנים, פעוטי ומעוטי הערך, יש לנו את הזכות בכלל לדבר, אבל העובדה היא שהוא למעשה נשא את דגל ההתנגדות החריפה כנגד רבי נפתלי הרצפייזל, במילים קשות, מילים קשות, קשות מאוד, שום כבודם של שני אנשים, כן, שני גדולי ישראל, ואנחנו לא אזכיר את המילים פה, המילים מאוד קשות. כן? זה עוד אפיין את הפולמוסים של אז, תקופה מאוד קשה לעם ישראל. היה צריך לעמוד על המשמר וחומת הדת, וכל דבר שהיה נראה כמו חציית גבולות, או משהו שנראה כמו, תרבו מיד, כן, גרם לתגובות מאוד מאוד קשות מצד נאמני שלומי ישראל. כך גם ביחס לרמח"ל, בתקופתו של רמח"ל, 250 שנה לפני, כן, לפני רבי נפתלי הרצפייזל, הרמח"ל, כן, לפני 250 שנה, גם כן, הופעתו, הופעת תורתו, כן, גרמה להתנגדות עזה אצל רבים מגדולי ישראל, כן, ויש המחלוקת פשוט פרצה כמעט בכל התפוצות של אירופה. כן, דברים נוראים וקשים ביותר, כן, יש טוב שלא להיזכר בהם אפילו, וברוך השם ש... כן, לא מרבים לדבר על הדברים האלו, וטוב שכך, אבל היו דברים מעולם, דברים קשים מאוד, אבל מה שאני רוצה להגיד הוא שהדברים האלה קרו כתוצאה מרגישות עצומה של גדולי ישראל לאפשרויות של חזרת משיחיות השקר של שבתאי צבי, שקדם לרמח"ל בכמה וכמה עשרות שנים. עדיין הייתה טריה, מאוד מאוד טריה, השערוריה, הזיכרון הנורא של הופעת שבתאי צבי, וכל הנזק שהוא גרם בעם ישראל, דברים קשים ביותר. ואלו שחלקו על שבתאי צבי והורידו אותו ביגון שאולה, חכמי ישראל, הם היו בתקופתו של רמח"ל. והם ראו בזה כאילו הרמח"ל זה מעין הברכה, מה שנקרא, מי שקצת עסוק יודע מה זה חקלאות, בחקלאות מה זה הברכה. כאילו לקחו את שבתאי צבי והבריחו אותו בתוך הקרקע, והנה צמח לנו הרמח"ל. היו כאלה שחשבו כך. הרמח"ל היה בעצם, כך חשבו, שזה בעצם גידול מר, כן? שהוא בעצם תוצאה של שורש פורה ראש ולענה של שבתאי צבי. הדבר הזה עורר את חמתם של כמה מגדולי ישראל, כן, בראשם אחד מן הגדולים, שהרבה מספריו נמצאים בספרייה בכל ארון ספרים יהודי מכובד, רבי משה חגיז, גדול בהלכה, כן, גדול, כן, ומהולל בין חכמי ישראל, והוא נלחם מלחמה מאוד קשה, עורר עשרות עשרות של חכמי ישראל באירופה, מרכזה, במזרחה, כן, דברים מאוד מאוד קשים היו באותם הימים, וטוב שיש לנו זיכרון קצר, ברוך השם, טוב שזה זיכרון קצר. משום כבודם של כל העוסקים בדבר הזה, כמו שאמרנו, אלה דברים שיפה להם השתיקה, יפה למעט בהזכרות של שמות, בהזכרות של ביטויים, אבל את המעט שהם צריכים להגיד, אמרנו, כן, ומטבע הדברים הבנו, שגם הרנהו, רבי נפתלי הרצפייזל, הוא גם כן, הייתי אומר, סומן כמטרה בעיני כמה וכמה מחכמי ישראל, בעלי רגישות, כן, רגישות עמוקה, כבדה, כן, מאוד לדברים האלו. אחד מהם, אני יודע ביהודה. יחד עם זה צריך לזכור, כן, צריך לזכור, צריך לדעת, מי שידע ושכח נזכיר לו, מי שלא יודע רק נאמר לו, שרבים מחכמי ישראל הגדולים שיבחו מאוד את המחבר הזה, קראו לו צדיק, מפורסם, גדול, קדוש, כל מיני ביטויים, מהם המלבים, כן, הרש"ר הירש בעצמו מזכיר אותו כמה וכמה פעמים, כן, ועוד רבים וטובים, כן, הכתב הקבלה, כן, הרבה הרבה טובים, כן, מזכירים אותו בחיבה גדולה, בהזכרות מלאות הערצה וכבוד אינסופי, פשוט לא יאמן. הרב קוק, אפשר גם להזכיר את הרב קוק, לפני 100 וכמה שנים, כן, אחד האיגרות מופיע שכאשר הרב קוק מקבל את אחד מספריו של המחבר הזה, נקרא יין לבנון, הוא כתב המון ספרים, אחד מספריו נקרא יין לבנון, כאשר הרב קוק מקבל את הספר הזה בתור מתנה, או משיג אותו, קונה אותו, מקבל בתור מתנה, לא זוכר בדיוק איך, אז הוא אומר, היום קיבלתי את הספר יין לבנון מן המחבר החכם החסיד, רבי נפתלי הרצפייזל, והוא יום חג לי. ככה הוא כתב. יום חג לי. אז רב קוק הוא לא קוטל קנים, כדי לדעת מה רב קוק חושב על המחבר גם, נכון? אנחנו לא ממיתים בערכו של... הרב קוק. אז גם הרב קוק מצטרף באמת לגלריה המפוארת הזו של חכמי ישראל שיבחו את הספר. אני זוכר לפני כמה שנים שחשבתי ללמד את הספר הזה פה במכון מאיר, הלכתי לרב טאו, כן? רבינו מורנו הרב טאו, שאלתי אותו האם ללמד את הספר. אמר לי הרב טאו, אם אתה רואה ברכה בלימודו, כן? אין הכוונה אם אתה חושב שהוא טוב, לא, ודאי שהוא טוב, אבל אם אתה רואה ברכה בלימודו, אתה יודע ללמוד אותו, ודאי וודאי ללמד. כך אמר לי, כך אמר לי. חשוב מאוד. אגב, אל תנסו לחפש את הספר הזה 100 שערים, לא תמצאו אותו. כן, יש, כפי שאמרתי, המחלוקת הגדולה, כן, שהתפרסמה אז באותן תקופות, כן, ביחס לספריו, לכל ספריו, כן, של רבי נפתלי הרצווייזל. היא התפשטה בתוך עולם החרדי, במיוחד בעולם החרדי האורתודוקסי, דוגמת, כן, העולם התורני ההונגרי, בכלל, כן, ליטה, כן, וכולי, והדבר הזה נמשך עד היום. הספרים האלה מוקצים לחמת מיאוס, לא תמציאו את המאה שערים בשום סיכוי, אין שום סיכוי שתמציאו אותם שם. לעומת זה, נמכרים, בהוצאות חדשות אפילו, 36 מהדורות יצאו לספר הזה. עד היום, אני חושב שזה המהדורה 37, לא, זה 36, אני טועה. כן, לפי מה שאני רואה פה בהסכמות, נראה לי שזה 36, מהדורה 36. ועוד היד נטויה, ככל שמכירים דרכו של הספר, יותר ויותר משחררים לפתחו, יותר ויותר עוסקים בו, יותר ויותר מרגישים את ברכתו, ובמיוחד בתקופות שלנו, כן, 200 השנים האחרונות, שאתרת המוסר חוזרת ליושנה, יותר ויותר אנשים מחפשים ספרות מוסרית עמוקה, מסודרת, שיטתית, וזה שעת הכושר של הספר הזה. כן, בלי ספק, כן, אולי לא חלפו מספיק שנים כדי שהספר הזה יהיה מוכר בכל, תכן שצריכים לחלוף עוד כ-50 או 100 שנה, כדי שהספר הזה תפוצתו תהיה כתפוצת ספרי הרמב״ם, כן, או הרמח"ל להבדיל. כן, מי לא לומד רמח"ל היום, למרות כל המחלוקת שהייתה עליו? מי לא לומד רמב״ם, למרות הדברים הקשים שנאמרו? ועד היום אפשר למצוא בכתבי רבי נחמן דברים לא פשוטים על רמב״ם, על מורה נבוכים שלו, כן? למרות שלעתיד לבוא, איך אומר רבי נחמן? למרות שלעתיד לבוא, יקראו וילמדו בספרי הרמב״ם, אבל מורה נבוכים איננו צריכים כלל. כך אומר רבי נחמן. חקר. אבל מורה נבוכים איננו צריכים כלל. הוא כבר החליט, רבי נחמן, שאת זה מוחקים ברשימת ספרי עתיד לבוא. למרות שוודאי וודאי יעסקו ויעיינו וילמדו בספרי הרמב״ם, מורה נבוכים איננו צריכים כלל. טוב, בסדר. אבל אני חושב שזה גם יהיה משפטו של הספר הזה. איך אמר עליו אחד ממעריצי, רנהו, איך הוא אמר עליו? אחד משבחיו הגדולים, זה שחולקים עליהם. כך הוא אמר. חוץ מכל השבחים הגדולים שהיה מקובל והיה חסיד והיה קדוש, השבח הגדול שהוא היה מן הנרדפים ולא מן הרודפים, שנאמר ואלוקים יבקש את הנרדף, כן? ואין לך בקורבנות יותר מרובים מן החיות הנרדפות דווקא. אין לך נרדף יותר מן התור והיונה, ודווקא הם קרבים לגבי מזבח. אין לך נרדפים יותר מן הכבשה, כן? והפרה, והם קרבים לגבי המזבח, שנאמר ואלוקים יבקש את הנרדף. ואין לך נרדפים יותר מישראל באומות העולם, והקדוש ברוך הוא חפץ דווקא בה. צריך להבין מדוע זה. אבל זה כלל. אי אפשר להגיד זה לגבי כל נרדף כמובן, כן? יש נרדפים ש... אבל יש נרדפים. יש ויש נרדפים. בכל אופן, זו הסיבה, ככה בתמצות גדול, גם שיהיה בעל השמועה עומד מול עינינו, כפי שאנחנו נכנסים באמת ללמוד בספרו, הסיבה שתיארתי פה את הדברים זה כדי להסביר באמת מדוע אולי כדאי שנתאמץ כולנו, ואולי נעשה באמת כבוד לעצמנו, אני חושב, כבוד למוסר, וגם כבוד למחבר הדגול הזה, וקצת נעסוק בתורתו. זה בהחלט חידוש, כן, בהחלט חידוש, אבל ננסה. אם באמת יהיה איזו סיבה, אני יודע, כלשהי, שנחליט יחד אולי, או תהיה לי הרגשה שבאמת אנחנו לא משיגים את הברכה הראויה בספר, אין שום בעיה, אולי נכריז אפילו כניסיון של חודש אלול על הספר הזה. אם יהיה צורך נשנה, נשנה. אבל מגיע גם לא ללמד, אם מותר לרב אביחי ללמד, נכון? לרב דוד אביחי, עם כל הכבוד, בן דורנו, צעיר בשנים, הספרו עולה על השולחן, אז מדוע שספר הזה לא יעלה. טוב, אז עכשיו אפשר לחלק. אפשר שלכל שניים יהיה אחד, כי אני רואה שלא צילמתי מספיק דפים. יש 30 דפים. כן, ספר המידות, על שלימות המוסר ותיקון המידות, מאת מורינו הרב נפתלי הרצווייזל, זכר צדיק לברכה, מחבר ספרים, גן נעול, רוח חן, יין לבנון, ועוד ועוד ועוד. פרק ראשון, ובו 5 סעיפים. נפש האדם ממרומים. נפש האדם ממרומים, יש פה פשוט, כן, באמת מבזקים קצרים, כותרות קצרות של נושאי הפרק הזה. נפש האדם ממרומים, פועלת צדקות ועוז גם בלי גוף. בהתחברה לגוף תפעל גם בענייני הארץ. נפשות שער הבעלי חיים, צאצאי הארץ, הם לא תפעלנה רק בגוף ורק תשמישי הארץ. פסקה א', האדם לבדו נברא בצלם אלוקים, כי השם נפח בו נשמת חיים, על כן נבדלה נפשו מאוד מנפשות כל הבעלי חיים אשר תחת השמש, שכל הנפשות הן חלקי הארץ, ונשמת האדם היא חלק נתן לו השם ממרומים. ולכן נבדלו גם פעולת האדם ומעשיו ממעשה שאר הבעלי חיים למיניהם. פסקה א' פותחת בידיעת היסוד, כן? ידיעת יסוד עקרונית ביותר, שמבלעדיה אין שום ערך וחשיבות ואפשרות לעבודת המוסר שלנו. מהי ידיעת היסוד הראשונה? מי אנחנו? או מילים אחרות, מה מייחד אותנו? כי אתם יודעים שיש הרבה דעות, כן? בין פילוסופי העולם, מה זה אדם? האם אדם זה נשמה? האם אדם זה נפש? יש כאלה אפילו סברו שאדם זה גוף. עם איזה סך הכל של פעולות מאוד מעניינות, פעולות חשמליות כאלו ואחרות, כן? עם איזה בינה בינארית כזו, כן? של סך הכל פעולות כימיות, כל מיני צירופי חומרים שמאפשר לנו לחשוב. אנחנו חיה משוכללת. כל מיני מחשבות יש. יש ספר שנקרא האדם כמכונה, איזה גנרל צרפתי שכתב כנראה בתקופת הפנסיה שהוא עזב את הצבא, עלה לעליית הגג והוריש לנו, כן, למורשת החוכמה האנושית, ספר שנקרא האדם כמכונה. ולפי שיטתו, האדם הוא סך הכל של פעולות כימיות, חשמליות, כן, שמאפשרות לו להיות מתוחכם, כן, איך אומר מאיר אריאל, וזה מתוחכם. ואחד השירים שלו, וזה מתוחכם, אדם זה דבר מתוחכם, מעניין, דבר מתוחכם, כן. יש כל מיני דעות. אנחנו צריכים להציב את הדעה הישראלית, התורנית, היהודית. מה זה אדם? מה נקודת המוצא? מאיפה הכל מתחיל? מהי הראשית של האדם? מהו הגרעין הפנימי, הסגולי, שעליו ומתוכו מושתת האדם כולו, פעולותיו, מחשבותיו, נפשיותו? מהי אותה נקודה? אם אני חוטא בהגדרה הזו, אם אני מתבונן באדם, ואני מגיע למסקנה של מותר האדם מן הבהמה עין, ואני מגדיר אותו כאיזה טיפוס, חי, צומח, ותו לא. אולי יותר משוכלל, כמו שאמרנו, שכלול כמותי אבל לא איכותי. אם אני מתפתה להגדיר את האדם על פי הנראה לעין, ואני לא יורד עמוק עמוק לשורש הפעולות כולם, ומברר מה עומד ביסוד האדם, ויפח באפיו נשמת חיים, אני מחטיא את כל החיים. עכשיו, אם אתם חושבים, כן? אם אתם חושבים לעצמכם, כשאני אומר את זה, איזה טמבל לא ידע שהאדם זה נשמה. טעיתם. יכול להיות ש-90% מהאנשים יושבים כאן, ידקלמו שהאדם הוא בעל נשמה. מתי אני יודע, האם אתה מאמין ויודע את זה באמת, שאני שומע אותך פותח את פיך ומדבר. איך אתה מדבר? אתה מדבר כבעל נשמה? או אתה מדבר כבעל נפש בלבד? איך אתה מתנהג? אתה מתנהג כמי שיודע ומאמין שיש בו נשמה? איך מידותיך? איך דמיונותיך? איך הרגשותיך? לפי זה אני יודע אם אתה מאמין באמת. אתה יכול לדקלם. אגב, ואני גם מאמין באיזושהי מידה שאתה לא סתם מוצא את זה מפיך. אתה באמת חושב שיש בזה היגיון. אבל עד כמה האמת הזו חיה בתוכך? עד כמה אתה מרגיש, במילים אחרות, עד כמה אתה אוחז בכיסא כבודך שלך? אוחז בכיסא כבודי והשב להם תשובה. אתה רוצה להתמודד עם מלאכים? אתה רוצה להתמודד עם מלאכים שבאים וטוענים כנגדך, מה אנוש כתזכרנו? אתה רוצה להתמודד עם הטענה שלהם? אתה חייב לאחוז בכיסא כבודך. מהו כיסא כבודך? הנשמה. אם אתה לא יודע שיש לך נשמה, ממילא אין סיכוי שאורחות החיים שלך יהיו חתומים בחותמו של צלם אלוקים שקיים בתוככם. החיים לא יהיו צבועים בצבע הזה. לא יהיו צבועים. לא יהיה להם את צבע היסוד של נשמת אדם. לכן, קודם כל צריך לפתוח ולהגדיר, מי אנו? מהם סלעי היסוד שאישיותנו והגדרתנו כאדם בכלל וכיהודים בפרט מושתתים להם? מהם סלעי היסוד? צריך להיות פה אמירה מאוד נוקבת, מאוד חד משמעית, לא מגומגמת, לא כבדות פה, פה וגמגום יש פה. יש פה אמירה חד משמעית שכל הספר כולו מושתת עליה. תמיד תדעו, כשהספר מתחיל במילים מסוימות, סימן שזה הציר שכל הספר הולך עליו. לא לחינם הוא בחר לפתוח בפסקה הזו, קטנת הכמות ורבת האיכות. פסקה א', פסקה א', האדם לבדו נברא בצלם אלוקים. הביטוי לבדו בעצם גורם לנו להבין שאסור שתהיה לנו מנוחה עד שלא נמצא את ההבדלה היסודית בינינו לבין כל נברא אחר. וגם כאשר אנחנו נראה שבעצם גם אנחנו אוכלים וגם הכלב אוכל, נקודת ההבדלה חייבת להיות בשעת האכילה. אם אתה לא עשית את ההבדלה הזו, לא תדע את ההבדל בין אכילת אדם לאכילת כלב. ובינינו, ושאף אחד לא ישמע, הכלב, האכילה שלו יותר מוסרית, אם אתה לא יודע שנבראת בצלם אלוקים. הרבה יותר מוסרית. הוא לא אוכל מעבר למה שהוא צריך. אלא אם כן בני אדם לא קלקלו אותו. אם בני אדם קלקלו אותו, כמובן שכלב יכול גם לאכול שוקולד. אבל, טוב, מה לעשות? כלב מזונותיו מועטים, ולכן הוא נצרך לבני אדם. ומלא הוא גם לוקה, בגלל מנהגיהם הרעים של בני אדם. וכיוון שהוא רעב ואין לו מזונו לא מצוי, אז הוא אוכל מכל הבא ליד. ואנחנו גם מנהגים שלנו מרעילים אותו הרבה פעמים, עם האוכלים שלנו. אין מה לעשות. תראו את כל הכלבים השמנים האלה שאפשר לראות בקושי זזים. לראות את הכלב של השכן אצלם, כולו. כולו שוקל איזה 50 קילו, כלב שצריך לשקול 22 קילו. 50 קילו שוקל כולו, בקושי זזו. אכילים אותו כל הזמן, בקר ואופות, וכל הג'אנק, כל הזמן, איך הוא נראה? יש כאלה מכניסים לתוך הבית, את הכבש הזה, בחדרי כושר יש כבש שרצים עליו. לא יודע אם מישהו ראה מה, אולי מישהו אפילו מכם משתמש בזה, לא נורא, זה בסדר. אבל כיוון שלא נוח לבעל הבית להוציא את הכלב החוצה, אז עושים לו את ההתאמנות בתוך הבית. יש כבש בתוך הבית והוא רץ על הכבש. כן? כדי לשמור על המשקל שלו. מאוד מעניין. אבל סך הכל, כלב ואדם ליד צלחת, אם האדם לא יודע שהוא נברא בצלם, ספק אם אכילתו היא יותר מוסרית מאכילת הכלב. ספק. ספק גדול. אז קודם כל צריכים לדעת את הידיעה הזאת. האדם לבדו, ויוותר יעקב לבדו, אתה יחיד ואני יחיד. אברהם העברי, כל אחד מן, כל העולם כולו מן העבר האחד, ואברהם מן העבר השני. זה כוח ההבדלה. כוח ההבדלה של אברהם אבינו, שהוא הבדיל את עצמו מן העולם כולו, על ידי ההנחה של יסוד האמונה המונותואיסטית. וכאשר הוא מכניס לאוהלו אנשים, הוא לא מניח להם לטשטש את ההבדלה הזו. אין לו שום בעיה לצרף אותם לאמונות היסוד שלו. רחצו רגליכם וישענו תחת העץ, ודאי. רחצו רגליכם מהטינופת של הדעות הזרות, ודאי. וישענו תחת העץ, תחת אילן החיים של אמונת הייחוד, זה ודאי. רחצו רגליכם וישענו תחת העץ, אבל לא תטשטשו אצלי את ההבדלה. שום בני אופן. ההבדלה היא יסוד חיי. אתה חונן אדם דעת, ומלמד לאנוש בינה. אתה חוננתנו מדע והשכל. למה קברו את ברכת אתה חוננתנו בברכת אתה חונן אדם דעת? איך אמרו חזל? שאם אין דעת הבדלה, מניין? אם אין דעת הבדלה, מניין? אם אין דעת אלוקים, אם אין דעת מי אני ומה חיי כנברא בצלם, אין הבדלה. כל הפין שווים. זה אומנות הטשטוש. כל אומנות הטשטוש מתבססת על היעדר דעת, על תפיסה חיצונית של המציאות, על חוסר יכולת לבוא ולומר דברים ברורים. מי זה הדומם? מה זה החי? מה זה הצומח? ומה זה המדבר? מה ההבדל המהותי בין כל אחד ואחד מהנבראים? אז קודם כל, האדם לבדו נברא בצלם. צלם אלוקים זה היכולת לצלם את המציאות כולה במצלמה אלוקית, בעיניים אלוקיות. כפי שהקדוש ברוך הוא רואה את המציאות. חוכמת הקבלה היא מעלה אותנו, כן, אל המבט האלוקי הפנימי ביותר. יש פשט, יש דרש, יש רמז ויש סוד. הסוד הוא מסור לישראל. יש פשטים שכל אחד יכול ללמד, כן? יש, אבל הסוד הוא מסור לעם ישראל. כלומר, צלם אלוקים זה אותו הכוח, אותה הישות הפנימית, הרוחנית שבאדם, שבאמצעותה יש לנו אפשרות להתבונן על המציאות במצלמה אלוקית. לראות כל דבר מנקודת המבט של ריבונו של עולם, או בלשון המעמיקים, מה שנקרא השתוות הרצונות. עשה רצונו כרצונך. היכולת להשוות את הרצון שלנו לרצונו, כל זה יושב, היכולת הזו יושבת על מה? על צלם אלוקים שבאנו. אלמלא צלם אלוקים שבאנו, כמובן למי שיודע, למי שחי, למי שזלער בתוכו, היכולת שמעניקה לנו הידיעה הזו זה ללכת בדרכיו של השם, להידמות לו, להשוות את רצוננו לרצונו, ליצור נקודות דמיון עמוקות מאוד בין ההתנהלות שלנו, המעשית, המחשבתית, הנפשית, לבין רצונו יתברך. זה צלם אלוקים שבאדם. אבל ככל שהאדם נוטש את צלם אלוקים שבתוכו, הרי הוא מאבד את ההשתוות. או בלשונו של תומר דבורה, הוא בעצם מחזיב את הצורה. הצורה זה צלם אלוקים. הוא מחזיב, הוא לא נותן לה ביטוי. זה כמו בן מלך שמתנהג כאחד השוטים. אז מסתכלים עליו ואומרים, תראו את בן המלך, איך הוא מתנהג. הוא שכח את מנהגי בית אביו. אותו דבר גם פה. האדם לבדו נברא בצלם אלוקים. כי השם נפח בו, נשמת חיים. על כן נבדלה נפשו מאוד מנפשות כל הבעלי חיים אשר תחת השמש. כי השם נפח בו. אם כן, יש פה יצירה שהתחוללה מתוך מגע ישיר. מגע ישיר של השם עם אדם. ויפח השם באפיו נשמת חיים. לא האצלה. לא האצלה בלתי מקורית שעוברת דרך טרנספורמציה כזו או אחרת. לא. דרך סינון, לא, אלא יש פה בריאה מקורית על ידי מגע אלוקי בלא תיווך. ויפח באפיו נשמת חיים. מה שמבטיח שהאיכות הנשמתית של האדם היא תהיה עם תכונת המקור, אבל עם תכונת המקור היותר ראשונית, היותר מקורית, היותר טהורה. כי השם נפח בו נשמת חיים. עכשיו לך ותחפש, לך ותתבונן, לך לך בעקבי הצון, לך בעקבות התכונות האלוקיות שיש בתוכך. עכשיו תגלה, תיפגש עם הגילויים של אותה הנשמה. תברר לעצמך שאכן קיים בך דבר כזה. בהמשך הוא יאמר לנו שכל אדם בר דעת יכול לגלות את העקיבות של נשמת אלוקים שמונחת בתוכו. די להתבונן בנפש האדם ולזהות בה את קווי היקר של תכונת הנדיבות, למשל, שמתבוננים בתכונה. נדיבות, חנינה, חסד, ענווה, שמתבוננים על קווי האופי של נפש האדם, גם אם הם לא מפותחים, אבל עצם הנטייה הזו, אפילו בגולמיותה, של הענווה, של החנינה, של הכבוד, אפילו נטיית הכבוד שבנפש האדם, צריך להבין מאיפה זה בא. שנתבונן בתכונות האלו, לא נוכל לשייך אותם, אלא לכוח נשמתי עליון מאוד. כוח החנינה. אתם יודעים מה זה לחנון אדם שפגע בנו? מאיפה באה הצילות הנפש? להעדיף את החנינה על פני החשבון האישי שלנו. אין דבר כזה בעולם הטבע. עולם הטבע זה חשבון פשוט מאוד. כל דעלים גבר. האינטרס שלי הוא קודם לכל דבר אחר. כוח החנינה זה כוח של מתנת חינם. זה היכולת להבליג, זה היכולת להתרומם מעל הרצונות הפרטיים שלי, ולהעדיף איזה כוח של חסד מדהים, שמגלה את כוחו בהעדפת טובת הזולת, בראיית האינטרס שלו, כן? לפעמים על פני זה שלי, או לפחות האינטרס הפרטי האגואיסטי שלי, כוח, מאיפה זה בא? איפה יש מרכז כללי כזה שמסוגל להתרומם מעל חוקות הטבע של נפש האדם, של, 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 של הנפש הטבעית, איפה דבר כזה קיים? נשמה. כשאתה מסתכל על הכבוד, נטיית הכבוד שבאדם, רבותיי, כן? אני לא יודע אם הסתכלנו על הדבר הזה, אבל נטיית הכבוד שבאדם זה נטייה עליונה מלאכית ביותר. למה האדם שואף לכבוד? למה הוא דורש כבוד? למה הוא רודף כבוד? למה הוא רוצה לשים את עצמו מעל כולם? כי באמת הוא מעל הכל, כי הוא בעל נשמה. נכון שהוא טועה בחשבון הכבוד שלו, והוא רומס את חברו, אבל הגרעין של הכבוד, מאיפה בא לאדם המחשבה הזו שהוא צריך להיות מעל כולם? כי כל אדם הוא עולם ומלואו באמת מצד נשמתו שקיימת פה. המאבד נפש אחד מישראל כמאבד עולם מלא. האדם בתוך תוכו מרגיש שאין דומה לו. הוא לא עוד פרט בפס יצור מונוטוני. הוא מרגיש שהוא נברא בצלם אלוקים. ומצד זה ראוי לו כבוד מאוד גדול. כבוד בוראו נמצא לו. מה הפלא שהוא רודף אחרי כבוד? אז אמרנו, נכון שהוא מבטא את זה בצורה שקרית. יצר הרע, הוא קצת כנראה מפריע. אבל איפה זה בא? שמתבונים מנטיית הכבוד שבנפש האדם, אי אפשר להגיע למסקנה אחרת, אלא שנבראנו בצלם אלוקים. כוח חסד, כוח הענבה. מה זה ענבה? זה קשור קצת למה שאמרנו מקודם, לנדיבות, כן, לחנינה וכו'. כל הכוחות האלה הם כוחות סופרלטיביים, אלטרואיסטיים, שמראים נטייה עצומה לכלליות, ליכולת אורגנית, ליכולת הוליסטית מופלאה, יכולת של השתלבות הפרט בתוך מרחב אינסופי של כללים, של פרטים, ולא לחשוב את עצמו ל... מאיפה זה בא? רק ממצלמה אלוקית. כי כך הקדוש ברוך הוא רואה את המציאות. כך הוא רואה. הוא הניח בתוכנו את יכולת הראייה הזאת, המשקפיים האלו. כן? כך העולם משתקף לעיניו של מי שמאמין בצלם אלוקים שבקרבו. כך הוא רואה זה. וככל שאנחנו מתחילים יותר ויותר למוסס את המחיצות הגסות שיש בן אדם לחברו, ככל שהמחיצות מתחילות להיות שקופות יותר, ודרכן אנחנו רואים את הזולת, את מציאותו, את כאבו, את צערו, את שמחתו, כך אנחנו יותר ויותר אוחזים בכיסא הכבוד שלנו. זה סימן. צלם אלוקים שבאדם. יש לכם שאלות?
בבעלי חיים. גם כן אפשר לראות במלחמות על הכוחות, כאילו הריאל אני מחפש את הכבוד שלו ובן בעדר, כאילו. ואיזה קרב נגיד על הלוויה, אז הוא מחפש כבוד גם כן.
כן. אבל אצלו הכבוד מתחיל ונגמר, זה רק נראה כמו כבוד, אבל זה לא כבוד. כן? שם זה לא כבוד, שם זה ניצוח. שם זה ניצוח, שם זה, איך לקרוא לזה, מה? סליחה?
הישרדות.
הישרדות, ניצוח, קרבות טריטוריאליים, הבטחת הקיום, וכו'. זה לא אין של כבוד. יש מאבקים מאוד מאוד גדולים בתוך עולם החיות, כן? כל העניין ההיררכי, כן? של תפיסת המקום, המעמד, כן? המעמד בתוך הקבוצה. כן? המעמד בתוך הקבוצה.
זה
מעמד שלו בתוך הקבוצה. המיקום שלו, המיקום שלו נותן לו א', גישה הרבה יותר פתוחה לאוכל. כן? זה קיים בהרבה קבוצות של חיות. בעולם הזאבים זה קיים. כן? יש זכר אלפא, שהוא בעצם, הוא זכאי גם למזון הטוב ביותר, וגם מבחינה מינית. הוא ראוי להפרות כמה שיותר נקבות. יש פה חשבונות פשוטים מאוד, של הישרדות, זה הכל. כמה הגן שלו יתפשט בדורות הבאים. זה משהו ספונטני לחלוטין. אוטומטי לחלוטין, אבל זה שום חשבונות של כבוד מצד, שום דבר, הישרדות. פשוט להבטיח את השכפול שלי ואת המשכיות שלי בדורות הבאים. אין, עד שהוא יובס על ידי זכר אחר, ויש מאבקים עצומים, יש זכרים שמחכים 5-6 שנים לשעת כושר, שהם מנדים את הזכר השולט. כן? בעולם הקופים זה קיים, בעולם הרעיות זה קיים, בעולם הזאבים זה קיים, כן? קיים. אבל יש שם חשבונות מאוד פשוטים. אני זוכר שפעם ראיתי סרט משהו גיאוגרפי, אז מראים שמה, כן? סרטים ידועים, אני מניח שלא מעט ראוי, זה מן הסתם. אבל מראים את הצד, איך הלוויתנים צדים. זה בחופי נורווגיה שם. אז מראים שהלוויתנים, בתקופת האכילה האינטנסיבית שלהם, בחודשיים וחצי הם בעצם זוללים בלי סוף כלבי ים.
לוויתנים?
כן. כלבי ים. או שזה האורקה, זה הכרישים, בדיוק. נכון, נכון, נכון. זה הלבן שחור הזה. נכון. אז רואים שדבר מאוד מעניין. רואים שאחרי שהוא, כן, הוא תופל, כן, הוא אוכל כמה כלבי ים, ואז תופס איזה גור קטן, הוא לוקח אותו פנימה לתוך המים, ואז בשלב מסוים הוא משחרר אותו. הוא מקפיץ לו באוויר, התמונה פורסמת, הוא מקפיץ לו ככה באוויר, משחק איתו קצת, ובסוף הוא, כן, הוא ככה מקפיץ אותו אל החוף, כן? כך נגמר הסרט גם, מקפיץ אותו אל החוף לאמא שלו. אז שם יש איזו שורה ככה בכיתובית, האם יש פה מעשי חסד? או אינסטינקט? וזה נשאר בסימן שאלה. תשובה? אינסטינקט. אגב, גם הדולפין, שאין מאן דפליג, שהמעשים שלו הם מעשים אציליים, הוא מסוגל להציל אנשים בלב ים, בקיצור, כל הפעולות המופלאות ששמענו כבר לא פעם, כן? מהמעשים המופלאים של דולפינים, זה לא מעשה מוסרי, ולמה? כי אין לו דעת להבין את מעשיו. יכול להיות שהוא עושה זה מכוח של רגש, אפילו של חסד, יכול להיות. למשל, אם אני רואה אדם פצוע, באופן רגשי, אני מסתער לעזור לו, אבל אני באותו זמן לא מבין את ערך הפעולה שלי. אני עושה זה מדחף ספונטני עיוור, בלי הכרת הערך בכלל. אגב, אני אתן לכם הוכחה לזה. איך אני יודע שמה שאמרתי זה נכון? יכול להיות אדם שהוא בעל רגש, כן? של חמלה מאוד גדולה, כמו שאמרנו, ושהוא רואה אדם פצוע, הוא לא מסוגל לראות אותו כך שוכב. אבל אותו אדם, 5 דקות לאחר מכן, יכעס על בנו, על אשתו ועל חברו. למה? אם הוא מכיר את ערך החסד באמת, למה זה בא לידי ביטוי רק בשעה שחברו שוכב פצוע? למה? את זה ראינו אצל לוט. לוט, שאצלו מעשי החסד נעשים רק מכוח של חיקוש זול של אברהם אבינו, כאשר אנשי סדום מבקשים להוציא את בנותיו, כן? אליהם, או להוציא את האנשים אליהם, את מי הוא הוציא? את בנותיו. הרי זה פלא. איך ייתכן שהוא לא עושה, עושה חסד עם בנותיו? למרות שהמפרשים שם באמת דוחקים לפרש שזה לא נבזות ונבלות כפי הנראה לעיניים, איך הוא מוציא את בנותיו וכו', מי שיסתכל במפרשים שלו. אבל איך זה יכול להיות? הפשט הוא, נכון שלוט משתוקק להכניס את האנשים לתוך ביתו, אבל מתוך מה הוא עושה את זה? כי הוא ראה שכך עושה אברהם אבינו. אבל אברהם אבינו עשה את זה מכוח של הכרה וידיעה של ערך החסד, מתוך אמונה והכרה עמוקה במציאות השם והנהגתו והליכה בדרכיו, והערך של הבניין העולם שעל ידי החסד, הוא ידע את זה. לוט חיכה אותו. אז מכיוון שזה בא בצורה של חיקוי, אז אני אכניס אורחים כמו שראיתי אצל אברהם, אבל לא ראיתי אצל אברהם שהוא לא מוסר את בנותיו. אז זה אני יכול לעשות. זה אני יכול לעשות. לבשור את בנותיי לאנשי העיר, העיקר שאני אעשה חסד. זה הראיה. אז זה לא רק הדולפנים, זה גם בני אדם. אפילו בני אדם יכולים לפעול פעולות מוסריות ספונטניות, עיוורות, חסרות הכרה. עד כדי כך. מה תגידו על זה? זה לא דבר פשוט. אז אפילו הדולפנים. אז מה כבר נגיד על הראיות? אנחנו כבר לא צריכים להתאמץ כדי לתרץ את זה כבר. מקל וחומר, בן בנו של קל וחומר, הראיות וקופים וזה. זה בודאי בודאי. לא ניכנס לזה כרגע. לא ניכנס לזה כרגע. המצב הנוהג כיום, כן? המצב הנוהג כיום. מה יהיה לעתיד לבוא, כן? לעתיד לבוא, אז ירננו הצי היער וכו', כן? לעתיד לבוא, אגב, אנחנו מכירים אפילו בפרקי שירה. פרקי שירה, אנחנו מכירים, כן? צפרדיה, מה היא אומרת? מה זה מה היא אומרת? היא אומרת פסוק בתהילים. אז מביאים פסוק בתהילים שהצפרדיה אומרת. מה היא אומרת? מה האמירה הפנימית שלה? זה שייך קצת למה שאתה אומר. שנכון שכל הבריאות כולם מצד כישורם, סוף סוף כולם זה נבראים של הקדוש ברוך הוא. מצד היותם נבראים של הקדוש ברוך הוא, יש להם גם בחינה מאוד עליונה. אלא שהם לא יכולים להגיע לאותה בחינה, לאותו מאמר, אלא בעצמם, אלא על ידי עבודת האדם. לכן כל עבודת הקורבנות היא בעצם קירוב של כל מדרגות הבריאה אל הקודש. אבל האדם מקריב. כל מדרגות הבריאה מיוצגות בתוך בית המקדש. הדומם באמצעות המלח. הצומח, סולת ומנחות. החי, קורבנות. כן? האדם מקרב את כל המדרגות. אבל המדרגה הפנימית או השורש הפנימי הרוחני של הנבראים הוא חסום. ומה שיותר גלוי אצלם זה הצד הבהמי, כמו שהוא מסביר פה בהמשך. שמכוחו הם פועלים את כל פעולותיהם, והפעולות האלה משתקפות בדמות פעולות של נפש בהמית ותולו. עד הדולפין. אם יש משהו יותר חכם ממנו. אומרים שהפילים אגב, אתם לא, לא, לא אמרתי לכם עדיין. הפילים, כן, המדענים אומרים שיש להם מנהגים דתיים. מנהגי אבלות מאוד מיוחדים. לא הגיעו לסוף דעתם של הפילים, אני חייב לומר. יש מנהגים מאוד מוזרים אצל הפילים, אני לא יודע, מישהו קצת ראה קצת סרטים על פילים. רוב המנהגים שלהם לא מובנים לחלוטין. אי אפשר להבין אותם בכלל. יש מנהגי אבלות, ממש מנהגי אבלות. אבל מאוד טקסיים ופולחנים. זה שיש מנהגי אבלות אצל בעלי חיים, זה דבר שהוא ידוע. גם אצל קופים יש מנהגי אבלות. כן? יש מנהגי אבלות, יש צער, זה מובע מאוד בעיניים. אבל אצל פילים זה עולה למדרגה של טקסיות ופולחן דתי. לא מבינים מה הם עושים. כל מיני פעולות מאוד מוזרות. כן? אבל המדענים חושדים שכנראה צריך לחפש את הדברים במישור רוחני אפילו. עד כדי כך. אבל גם שם לא תהיה לנו בעיה, כמובן. אז בסוף סוף הם כולם כלואים בנפש הבהמית, שסוגרת אותם בתוך מרחב טבעי ספונטני, שלא מאפשר צמיחה של הדעת, כן? לא מאפשר צמיחה של הדעת, כן? למרחב משוחרר, אובייקטיבי, להתבונן הדברים מן השורש אל הענפים, זה דבר שהוא בלתי אפשרי. גם אם נאמר שדברי המדענים צודקים ביחס לפילים, זה לא הוכח עדיין, אבל יש תמיהה גדולה מאוד מאוד על המנהגים המוזרים האלו. כן? כן. זה מה שרצוי להגיד. כן.
אז ההבחנה פה היא שבין בן אדם לבין בעל החיים זה שלבן אדם יש את השכל שזה מה שמעלה אותו מעל הכל, שיכול להבין בשכל שלו את הרצון של האלוקות במידה.
ולבטא אותו
דרך.
בדיוק, בדיוק. זה הבדל. זה רק ההבדל וזה כל ההבדל. זה רק וכל. כן, מה שנקרא, הכי ההבדל הקטן.
זאת אומרת, הדיבור שהוא הביטוי של
השכל. או הדיבור זה אחד הביטויים. כלומר, ברגע שהדיבור מלא תפקידו, ברגע שהדיבור באמת הוא דבר ומנהיג את העולם הפנימי של האדם, נותן ביטוי לנשמתו, הדיבור שלנו צריך להיות ביטוי של נשמתנו, אין נשמתנו דרך להתבטא, אלא באמצעות הדיבור, כן? ברגע שהדיבור באמת דבר ומנהיג את הנשמה, מגלה אותה, חוצה, אז באמת האדם הוא אדם. אדם הוא אדם. ברגע שאדם פוגם את דיבורו, הוא מאבד בעצם את היתרון המיוחד הזה שלו. היינו לגלות את המדרגה הנשמתית שלו במציאות. אם כן, הדיבור הוא כוח הנהגה, דבר אחד לדור. כן? דבר זה לשון מנהיג. כן? הוא גם מנהיג את הנשמה בזה שהוא מגלה אותה, אבל מה הוא עוד מנהיג הדיבור? את חייו של האדם. הוא לוקח את הכל, כן? הוא בעצם אוסף את הכל ומחזיר אותו לשורשו. שאני ואתה מדברים, כן? בצורה דיבור אלוקי, כרגע אנחנו מגלים את התכונה החברתית שבנו, לא כפי שמגלים אותה הקופים, אלא כפי שמגלה אותה נברא בצלם. כן? אבל ברגע שהדיבור שלנו הוא בגדר של דיבור בטל, כל שכן רכילות, כל שכן לשון הרע, הרי שלא מתגלה התכונה הנשמתית. וזה כבר לא דיבור, זה צפצוף הזרזיר. זה כבר לא דיבור, זה לא המעלה האנושית העליונה. אני משתמש בכלי הקדוש הזה שנקרא פה, כן? בשביל לבטא בו הלכי נפש יצריים.
זה
צריך
הדוקות שלי, זאת אומרת, הנחות יסוד הנטויות מסמת שיש לי איך שאני צריך לדבר, או שיש לי צריך לנהל, זה הנחות יסוד.
כן, הנחת היסוד זה צלם אלוקים, קודם כל. צלם אלוקים. צלם אלוקים זה הבסיס. צלם אלוקים זה התבלין של החיים כולם. אם נסתכל על החיים כולם ועל כל צורכיהם ועל כל הבאותיהם כתבשיל, מהו התבלין שמשבח את התבשיל? נשמע. ברגע שאתה מחסר מן התבלין הזה בתוך תבשיל החיים, הרי שכבר התבשיל הזה הוא תפל במקרה הטוב, וחלילה, כן, מר וארסי במקרה הפחות. זה לא כזה חד. זה לא כזה חד שאם אני עושה דבר בלי הנשמה, אני מיד מת. זה לא, יש רחמים, מידת הרחמים, היא גורמת לפישוט של תהליכים, למה שנקרא סובלנות. אבל בסך הכל לא כדאי לסמוך על הסובלנות יותר מדי, כן? הרבה אנשים טועים בסבלנות האלוקית, כן? ולוקחים לעצמם יותר מדי את הקרדיט של הסבלנות האלוקית, אבל במהלך, כן? במהלך הניצול השלילי של הסבלנות, הם יורדים ויורדים ויורדים, עד שנמצאים בנקודת שפל תחתונה שכבר קשה לטפס. לא כדאי לנצל את הסבלנות האלוקית, כדאי בכל יום לבחון. כדאי בכל יום לבחון, או במילים אחרות, כדאי, איך אומרים? כדאי לבקש שמידת הדין יותר תהיה נוכחת בתוך חיינו. אבל לשפוט את עצמנו. לא, 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 לא מידת הדין הזאת. לא, לא, לשפוט את עצמנו, אני מתכוון. קוראים זה חשבון נפש. זה הכל. זה הכל. שאנחנו נשפוט את עצמנו. שנשפוט את עצמנו על פי קנה המידה הנשמתי. ולא לסמוך על מידת הסבלנות. כי הקדוש ברוך הוא, הסבלנות שלו חבל על הזמן. הסבלנות שלו מטפחת אשליות אצל בני אדם, הסבלנות שלו אפשרה לתנועת רצח עולמית כזו, כמו הנאציזם, להתפתח בצורה נוראה. אנשים חשבו שאין אלוקים. עד כדי כך שקמו כל מיני תנועות איומות בעולם. כל זה למה? סבלנות אלוקית. זה במובן הלאומי. כן? שמכונות רשע אדירות התפתחו כתוצאה מהטעות הזו, כאילו אין דיין ואין דין. אבל זה קורה גם במישור של אדם הפרטי. אני הבוקר כעסתי, אין דיין ואין דין. אפשר להמשיך לקרוס. לא, אתה כבר אוכל אותם. אתה כבר מתחיל ליפול. אתה כבר מתחיל להידרדר. אבל יש איזה קהות תחושים, קהות תחושים. זה בחירה חופשית, תקרא איזה מידת הרחמים של הקדוש ברוך הוא, שאתה לא מיד מקבל זפת איומה. אבל יש כבר איזה קהות חושים, אתה מתחיל ליפול. זאת אומרת, מתרחש תהליך של קריסה פנימי, שכתוצאה מקהות חושים הוא לא מורגש בהכרה. כן? אבל יבוא יום, והכרה תתעורר, ואז תאמר, איפה אני? איפה אני? כל כך נמוך? איך הגעתי לכאן? הגעתי לכאן מצירוף הנקודות של יום א', ב', ג', ד', ה', ו', והנה ביום ו', אני כבר בתוך בור תחתיות. לפעמים זה, כן? לפעמים זה קורה בקו שבין 8 בבוקר ל-10 בבוקר. אתה יכול למצוא את עצמך ב-10 בבוקר, אם לא פיקחת יפה על התהליכים, הכל תלוי גם לפי הרמה המוסרית שלך, אגב. כן? כל אחד, הנקיפות מצפון שלו, זה לפי הרמה המוסרית שלו. כן? מדגדק עם צדיקיו כחוט השערה. ככל שאדם יותר, אז הוא גם מרגיש את מידת הדין יותר פולשת לחייו. יש פחות סבלנות כביכול כלפיו. יש אנשים שאצלם זה בתוך רגע אחד, יש אדם שחולפת לו מחשבה שלילית בתוך הראש, הוא מרגיש קריסה פנימית עצומה. עד כדי כך, הרב קוק בעוד התשובה מדבר על זה. יש צדיקים עליונים כאלו, שלא רק שאצלם מידת היראה נמצאת בכל מילואה, ומידת האהבה נמצאת בכל מילואה. זה מצוי. אבל אם אין יחס נכון ואיזון מדהים בשקל הקודש בין יראה לאהבה, הם כבר מרגישים קריסת עולמות. אצלנו זה לא ככה, אנחנו צריכים לאכול הרבה פיגולים כדי להרגיש כאב בטן. כן? אבל תראו לאן זה מגיע. כל אחד לפי המדרגה שלו. בכל אופן, החיים צריכים להתנהל, באמת מתוך צפייה פנימית שנבראנו בצלם. להגיע לנקודת ההבדלה, הידיעה הוודאית הזו, האמונה החזקה הזו, ההרגשה הפנימית העמוקה הזו, שאכן נבראנו בצלם. והצלם הזה, הוא נמצא בתהליך של, כן? בתהליך של לידה. הוא רוצה להתבטא, הוא קורא לנו, הוא דורש מאיתנו. שימו לב אל הנשמה. לשם שבו בהחלמה. שימו לב אל הנשמה. אל תתעלמו. כך היא צועקת. אם היינו יכולים לשמוע את הקול של הנשמה, היינו נחרשים באוזנינו. היינו נחרשים באוזנינו, שקולה הולך מסוף העולם ועד סופו, והיא צועקת לאדם, בן אדם, תרגיש בי, אני מצווה עליך, אני חיה, אני פועמת, אני מלאה כל טוב, אני יצירת אלוקים, קח אותי, תשתמש בי. זה מה שהיא צועקת. אנחנו לומדים לצעוק את זה, לשמוע את הצעקה הזו לאט לאט, כל אחד לפי מידת הספיגה שהוא סופק בקרבו את הזעקה הפנימית הזו, אבל כמובן שהמקצוע הגדול הזה של ההקשבה, הקשב הפנימי הזה שלנו לעצמנו, לנשמתנו, צריך ללכת ולהשתכלל. בכל אופן פה אנחנו מתחילים באמת לעמוד על קו ההבדלה הגדול הזה, כי השם נפח בנשמת חיים, על כן נבדלה נפשו מאוד, משאר כל הבעלי חיים אשר תחת השמש. תחת השמש מציין באמת את המקום הטבעי, הנמוך יותר, זה נקרא תחת השמש, אין חדש תחת השמש, זה מציין את העולם המעגלי שקלו. כן? שקלו בתוך האינסטינקטים, בתוך אותם תנועות טבעיות חסרות מעוף, כן? שעניינם זה הישרדות, עניינם זה רמת קיום נמוכה יותר, זה נקרא תחת השמש, האדם הוא מעל השמש, וצריכים להתגלות יחסי גומלין בין היצור שנברא מעל השמש לבין המציאות שנמצאת תחת השמש. טוב, אנחנו נצור כאן.